שלום וברכה. הכותרת של הלימוד שלנו היום היא מיהו אליהו? זאת שאלה אמיתית. כלומר, מכל הדמויות התנ"כיות אפשר לומר שהאישיות שלו עלומה במיוחד, למרות שמעשים רבים יש המתארים את פועלו של אליהו. ובכל זאת האישיות נשארת עלומה. הייתי אומר, זאת אולי הדמות התנ"כית היחידה. הייתי אומר שאליהו הוא הדמות התנ"כית היחידה שרוב המקורות עליו הם מחוץ לתנ"ך. מאחר ואליהו לא מת, והוא ממשיך להופיע, להתגלות בכל מיני אופנים במהלך הדורות, אז אם אנחנו רוצים להקיף את האישיות הזאת, להבין על מה מדובר, אנחנו צריכים להתבונן אפשר לומר, בכל הדורות עד היום הזה. עוד דבר מעניין הוא שיש לאישיות שלו עוד לפני עלייתו השמיימה, יש אופי אלמותי, איש על מוות, ולא רק בגלל שהוא מחוץ לכל ההגדרות הרגילות. קודם כל, הוא אחד הנביאים שאין להם ספר. אין לנו ספר אליהו. יש ספר ישעיהו, ספר ירמיהו, יחזקאל. אליהו אין לו ספר. גם תלמידו, אלישע. למרות שהם דמויות מרכזיות ביותר. נאמר עוד יותר, אליהו פועל בתקופה שאיננה התקופה הקלאסית של הנביאים. רוב הנביאים, אלה שהביאו לפנינו ספרים, פועלים מימי עוזיהו ואילך. עוזיהו עד ראשית ימי בית שני. אליהו, אלישע, פועלים בראשית, כלומר בתקופה הראשונה, במחצית הראשונה של ימי בית ראשון. ובמובן הזה, אליהו ואלישע הם די חריגים, מלבד שמואל הנביא נתן בימי דוד. אין לו, לפי התנ"ך לפחות, אין לו משפחה. אנחנו לא יודעים מי אביו, איננו יודעים מי היא אשתו, ואיננו יודעים מי הם ילדיו. אולי אין לו אישה וילדים? אפילו היה מי שאלה על הדעת, דבר לא נכון אמנם, אבל יש מי שכתב את זה, אינני זוכר מי, שאליהו בכלל לא היה אדם. כן? עלה השמיימה כמלאך, כמו המלאך שנגלה אל מנוח ועלה בלהב השמיימה, אז גם אליהו בעצם לא היה אדם, היה מלאך שהסתובב כאן ועלה. דברים אלה קשים מאוד לקבל, ברור שהם לא נכונים מכל מיני סיבות, אבל בכל זאת, עצם האפשרות לומר את זה, זה מראה משהו על האופי המלאכי של האיש. אפילו אין לו בגדים, הוא לובש אזור עור אזור במותניו. בגדים רגילים אין לו. גם אוכל אין לו. כשהוא צריך לאכול, אז העורבים מביאים לו אוכל. או האישה הצורפית דואגת לו. גם קבר אין לו. בדרך כלל אדם שמת, יש לו קבר. לאליהו אין קבר. הוא גם מחוסר שבט. אנחנו אפילו לא יודעים מאיזה שבט היה. כתוב שהוא מתושבי גלעד. הביטוי תושב מעורר חשש. הביטוי תושב נאמר בתנ"ך בדרך כלל על גוי. התושבים היושבים עמכם. וכל מה שהתנ"ך מצא לנכון לציין עליו זה שהוא תושב. אנחנו מניחים בכל זאת שיהודי היה. יש מדרשים שאומרים שהיה משבט בנימין, יש אומרים שהיה כהן, יש אומרים שהיה מגד, אבל התנ"ך לא רצה לגלות לנו את שבטו, ועוד יותר תמוע, אין לו קשר עם ירושלים. ירושלים נעלמת לגמרי מכל מעשיו של אליהו. הוא נביא צפוני, נביא של ממלכת ישראל, ומחוץ למרכז של התהוות הקודש לפי התנך, שזה ירושלים. וגם הוא עושה בעיות, הוא לא מתגלה סתם. כן, מסופר על אחד האמוראים שאמר בשיעור, ככה מובא בסוף מסכת סנהדרין, נתן שיעור על אליהו הנביא, ואמר, אבא אליהו קפדן אהבה, היה קפדן, היה כעסן. והתלמוד אומר שמאז שהוא אמר את זה הפסיק אליהו להתגלות אל אותו חכם. התענה כמה תעניות, הגיע אליהו, אומר, מדוע אתה לא מתגלה אליי? אומר, אתה קורא לי קפדן? נו, אומר לו, זה הרי היה שהפסקת לבוא. כלומר, הוא אישיות, מה זה הביטוי הזה, קפדן הווה? הכוונה שהוא כל כך מוחלט שקשה לו להסתדר עם עולם שיש בו חיסרון אפילו קל שבקלים. אין? איך אומר הרב קוק באורות הקודש, כרך ג' עמוד שין סמר ג', לא, שין סבך ב', הוא מביא דוגמה, מי שמזדעזע ונופל בעצמו ממדרגתו הרוחנית גם מפגימה קטנה במעשים, במוסר, במחשבה ובנטייה, כלומר, הוא אדם שנופל ממדרגתו על ידי נפילה קטנה שבקטנות, זה מתנוצץ בו כבר הופעת האור של גילוי לאליהו באורח השכל, ואליהו הלא אמר רבי יוסי עליו, אבא אליהו קפדן הווה. כלומר, זה אדם מוחלט, כל כך מוחלט שאתה שואל את עצמך מה הוא עושה בעולם הזה, וכנראה היה קשה לו גם להסתדר בעולם הזה. טוב, אחרי כל ההקדמות האלה אנחנו צריכים בכל זאת ללמוד תנך. נכון שאליהו לא נמצא רק בתנך, אבל גם נמצא בתנך. הרקע להופעתו זה האישיות, אפשר לומר, שכנגדו של אליהו. כדי לעמוד על אופיו של האיש, עלינו להבין מי האויב שלו. האויב שלו, והוא כנראה זה שבגללו אליהו פתח את כל הקריירה, הוא חיאל בית האלי. חיאל בית האלי. הכוונה שהוא מבית אל. נאמר כאן על אחאב בפרק ט"ז של מלכים א', בפסוק ל"ד. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו. יהושע בן נון קילל, ארור האיש אשר יבנה את יריחו, בבחורו יסדנה ובצעירו יציב דלתיה. כלומר, אומר יהושע מראש, תיזהרו, מי שיעיז לבנות את יריחו אז הוא יאבד את כל ילדיו, מהבכור עד הצעיר. בימיו בנה חיאל בית האלי את יריחו, באבירם בכורו יסדח, ובסגוב צעירו הציב דלתיה, כדבר השם אשר דיבר ביד יהושע בן נון. כלומר, רואים שחיאל בית האלי הוא אידיאליסט גדול, והוא מוכן לאבד את כל ילדיו ולו רק להילחם בקללתו של יהושע. בעצם הוא מוכן לקבל על עצמו את קללת יהושע ולבנות את יריחו. מה בעצם מניע את חיאל בית האלי? כנראה שהוא כועס מאוד על יהושע בן נון. הרי הקללה של יהושע גורמת שלא תהיה התיישבות ביריחו, שתהיה כורחה בארץ. והלא, אם אנחנו יושבים בארץ ישראל, זה על מנת למלא את כל ארץ ישראל בהתיישבות מפה לפה. אז מדוע יהושע בעצם מונע מאיתנו את קיום מצוות יישוב ארץ ישראל בכל מילואה? טוב, אפשר להבין. זה כמו שהתורה אמרה להפריש חלה מן העיסה, או כמו שהתורה אמרה להשאיר פאה. כלומר, האחיזה שלנו בעולם הזה, ולו אפילו עולם הזה של קודש כמו ארץ ישראל, יש לזה איזשהו גבול. מוכרחים להשאיר משהו, כמו שאומרים הרבה פעמים מסרבי הגאולה, תשאיר משהו למשיח, תשאיר משהו לקדוש ברוך. אז משהו כזה, יש קצת צד אמת שבדבר הזה, לדעת שכל המדינה שיהושע מתחיל ביסודה, יסודה בקודש, ולכן צריך שנקודת ההתחלה של ההתיישבות תהיה הפרשת חלה. יש משהו, השלל של יריחו, הוא כולו עולה לשמיים, יריחו עצמה לא נבנית, היא כולה קודש. עד כדי כך שיש יחס בין יריחו 500 עמל, 500 עמל ביריחו, לבין 500 עמל, 500 עמל בהר הבית. מה זה קודש? אף זה קודש. יש הרבה מקורות לכך במשניות ובמדרשים. הראשון שהתנגד לעמדתו זו של יהושע היה אחן. אחן, המכונה בספר דברי הימים בשם עוכר ישראל, מתנגד לחרם של יהושע, ולכן לוקח מן השלל. דבר מאוד מעניין. אחן שגנב מן השלל, לא השתמש בשלל. הוא קבר אותו בעולו. כלומר, שוב, אנחנו רואים התנגדות אידיאולוגית ליהושע, וההתנגדות האידיאולוגית הזאת ממשיכה עד חיאל בית האלי. חיאל בית האלי הוא כנראה חסיד גדול של קדושת המדינה מצד עצמה ולא מצד מקורה. כלומר, אם היינו משמשים במושגים של הרב קוק, הוא רוצה לנתק את האידאה הלאומית מן האידאה האלוהית. אם נתרגם את זה במונחים של אידיאולוגיות מודרניות, הוא פשיסט. הוא מקדש את המדינה באשר היא ואת הארץ באשר היא ללא יחס אל הקודש. אם ננסה ללמד זכות על חיאל, נאמר שהוא מודע לקדושה העצמית של ארץ ישראל, ולכן הוא בונה את יריחו בכוונה, ומוכן על זה לאבד את כל ילדיו. מאבירם עד סגוב, חז"ל אומרים, היו לו 7 ילדים, ובכל שלב ושלב של בניית יריחו, מת עוד ילד אחד, השביעי היה סגוב, מת ביום הצבת הדלתות. כלומר, עכשיו, שמה נאמר, שחיאל הוא אולי מוטעה, מישהו מטעה את חיאל. אז זה ממש לא ככה. הרי יש במעשה אליהו בהר הכרמל, כשאליהו בשלב מאוחר יותר רוצה להחריש את נביאי הבעל, והוא בונה שתי מזבחות, מזבח לבעל, מזבח לשם. ועובדי הבעל מקריבים את השוחטים את הפר שלהם ומצפים שאש תרד מן השמיים ואומרים הבעל עננו, הבעל עננו, ואין קול ואין עונה ואין קשב. ויהי בעלות המנחה ויהתל בהם אליהו. מה הוא מהתל בהם אליהו? אומר, אולי אתם צריכים לצעוק, אולי הבעל נרדם, אולי ישן הוא ושיג לו כי אלוהים הוא. ואז יש תופעה, התגובה של עובדי הבעל היא תמוהה מאוד, ויקראו בקול גדול. זה נשמע כאילו שהם קיבלו את העצה של אליהו, שאולי באמת הבעל נרדם ולכן צריך להעיר אותו, וצעקו בקול גדול. עד כדי כך לא נראה שעובדי הבעל היו טיפשים לחשוב שאלוהיהם ישן. אלא מה? המדרש אומר דבר מאוד מעניין, שעובדי הבעל הניחו מישהו מתחת למזבח על מנת שידליק אש. ולכן כשאליהו אומר אולי ישן, חשבו שהאיש שמתחת למזבח נרדם. ולכן צעקו בקול גדול. זה לא עזר, משום שבא נחש, כך אומרים חז"ל, בא נחש והקיש אותו, והוא מת. מי היה אותו נרדם מתחת למזבח? אומרים חז"ל, זה היה חיאל בית האלי. דבר מדהים. זאת אומרת שחיאל לא האמין בבעל, ובכל זאת הוא רוצה להכחיש את אליהו. אז יש פה משהו אידיאולוגי שקשה מאוד לאליהו לשאת אותו. אפשר לומר שחיאל בית האלי הוא האתגר של אליהו. המדרש מספר, והמדרש בגמרא, סוף סנהדרין, שכאשר מת בנו של חיאל בית האלי, הבן האחרון, באו לשבעה לנחם אותו שני אנשים, אחאב מלך ישראל ואליהו. באים, אתם מבינים, אמנם הם לא מסמפטים אחד את השני, אבל כשמישהו חשוב כמו חיאל יושב שבעה, אז גם מלך ישראל וגם הנביא באים לשבעה. ואז חיאל אומר לאליהו, יש פה בעיה, הקללה של יהושע מתקיימת, אבל הקללה של הקדוש ברוך הוא, של משה יותר נכון, הקללה של משה לא מתקיימת. הרי משה אמר שאם נעבוד עבודה זרה לא יהיה מטר. והנה אומר חיאל, אני סידרתי עבודת הבעל על כל תלם ותלם בארץ ישראל, או יותר נכון, אחאב מלך ישראל שיושב פה לפניך, הוא העמיד את העבודה של הבעל על כל תלם ותלם, ועדיין יש גשם, המחרשה טובעת בבוץ מרוב גשם. ואז התוצאה היא מה שכתוב בתחילת פרק י"ז. הרי דבר מאוד משונה, מיד אחרי הפסוק שאומר שמתו הילדים של חיאל, מיד כתוב ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב. איפה הוא אמר את זה? לפי חז"ל הוא אמר את זה בשבעה, בשעה שהוא יושב מול חיאל ואומר, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. כלומר, אליהו קנאי. הוא אומר, אם זה ככה, אז לא יהיה גשם. צריך שהכללה של משה תתקיים. ואולי רק אני רוצה להוסיף עוד משהו. נגיד ככה, כן, נוסיף עוד משהו. חיאל בית האלי, שכחתי להזכיר, דומה לעוד מישהו חשוב בתנ"ך, לחנניה בן עזור. חנניה בן עזור, גם כן אדם עם עוצמה לאומית גדולה מאוד. כשירמיהו אומר שצריך להיכנע למלך בבל, חנניה בן עזור רואה בדברי ירמיהו בגידה לאומית. איך באמצע המלחמה אתה אומר להיכנע? ולכן חנניה מנבא בשם השם שהכלים שגלו כבר לבבל ישובו לירושלים בקרוב. ואז יש לנו בעיה של שני נביאים שמכחישים זה את זה. ירמיהו שאומר שהמדינה תיפול בידי הבבליים, וחנניה בן עזור שאומר שצריך להמשיך להילחם בבבליים. שניהם באים בשם השם. ירמיהו נכנס למצוקה, כי הוא צריך להוכיח לעם שהוא נביא האמת ולא חנניה. ואז ירמיהו אומר, מאחר ואתה נביא שקר, השנה אתה מת. אם חנניה ימות, זאת תהיה ההוכחה שירמיהו צודק. יש רק בעיה אחת, חנניה מת בראש השנה, בחודש השביעי. אז החודש השביעי זה שייך לשנה הקודמת או לשנה החדשה? ספק. הספק נשאר בידי העם, גם אחר כך, האם אנחנו, כשאמרת השנה אתה מת, התכוונת שנה שמתחילה בניסן או שנה שמתחילה בתשרי? חז"ל הולכים עוד יותר רחוק, אומרים שבאמת חנניה מת בערב ראש השנה, בכפתת באלול. אבל לפני מותו הוא ציווה לבניו להסתיר את מותו עד למחרת, כדי להכחיש את נבואת ירמיהו. שוב אנחנו רואים שחנניה רצה להכריח את הקדוש ברוך הוא להשיב את הכלים מן הגולה. כי הוא אומר, כיוון שהעם חושב שאני מתתי רק בראש השנה, ולכן הקדוש ברוך הוא חייב להכיר בי כנביא אמת, לכן הוא יחייב להציל את המדינה. שוב אנחנו רואים אדם שמוכן בשם קדושת המדינה ללכת נגד הנביאים. אז חיאל, חנניה בן עזור, אחן, הכל אותה אסכולה. ניתן לומר שאם חיאל בית האלי היה עומד בראש הצבא היום, או בראש חיל חינוך, היה מונע כל אזכור של שם שמיים במערכה. היה אומר, זה מפריע. אתה מפריע למאמץ הלאומי כשאתה מדבר על אלוהים, אתה גם מכניס איזה מימד מיסטי מסוכן. טוב, אז ברור שאליהו יוצא למערכה הנגדית נגד חיאל. כשהוא אומר, חי השם אשר עמדתי לפניו, השם אלוהי ישראל, אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי, זה מלחמת קודש, מלחמה אידיאולוגית בינו לבין חיאל. וכאן הוא לוקח את כל המפתחות בידו. חז"ל אמרו, שלושה מפתחות הם בידי שמיים ולא נמסרו בידי אדם. והם מפתח של גשמים, מפתח של חיה, כלומר של הפוריות, ומפתח של תחיית המתים. במערבה אמרה, כלומר בארץ ישראל היו מוסיפים עוד מפתח אחד, וזה המפתח של פרנסה. והנה אנחנו רואים שאליהו משתלט על ארבע המפתחות האלה. קודם כל הוא משתלט על מפתח של גשמים, לאחר מכן הוא גם משתלט על מפתח של פרנסה. הרי הוא מגיע אל האישה הצורפית, ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ואומר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, ואין לה מה לאכול. בסופו של דבר הוא דואג לפרנסתה, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד אשר יבוא מטר על פני האדמה. אפשר אפילו לעשות מזה שיר יפה. ואליהו משתלט אם כן גם על מפתח של פרנסה. לאחר מכן מתברר גם שלאישה הזאת אין בן, אז אליהו מבטיח לה בן. אז הנה יש מפתח של חיה. אחר כך הבן הזה מת, אליהו מחיה אותו, משתלט על מפתח של תחיית המתים. כלומר, כיוון שאליהו בא בשם המוחלט, יש לו מגע עם המוחלט, עם המפתחות שהם לא בידי אדם אבל הם כן פתאום בידם. עכשיו נשאלת השאלה, האם הדרך הזאת של אליהו יכולה להצליח? הרי הוא מנסה, הוא מנסה בכל כוחו לתקן את העולם שאיתו הוא לא מוכן להשלים. הפסגה של המאמצים של אליהו זה אליהו בהר הכרמל. והנה קורה דבר מאוד מעניין, אליהו מוריד אש מן השמיים, ויוכלת את הפער, את המים, את האבנים. אליהו מצליח בגדול, העם כולו נופל על פניו ואומר, השם הוא האלוהים, השם הוא האלוהים. ברגע של התלהבות אומר אליהו, טוב ראיתם, תתפסו עכשיו את נביאה, את כהני הבעל, שוחט 400 כהני הבעל בנחל קישון. משהו מדהים. נו ו? ומה? כישלון טוטלי. אליהו מגיע אל ישראל, אל הארמון של אחאב. עכשיו, אחרי מעשה כזה, היה צריך להיות שכל המדינה כולה תתהפך ותלך אחרי ההוראות של אליהו הנביא. במקום זה, איזבל מלכת ישראל רואה אותו מהחלון, אומרת לו, איך אומר, כה יעשו לי אלוהים וכה יוסיפון, כי מחר אשים נפשך כנפש אחד מהם. כלומר, אתה הרגת לי את נביא הבעל, אני ארוג גם אותך. מה זה אומר? אם המלכה מסוגלת לאיים באיומי מוות על אליהו, זה סימן שהצבא והמשטרה איתה. שום דבר לא השתנה במוסדות השלטון, המערכות של המדינה ממשיכות להישמע למרשעת הזאת. זאת אומרת שאליהו נכשל. נכשל כישלון מוחלט. ואז מה עושים? נאמר וילך אל נפשו. כן? בואו נראה. ויקום וילך אל נפשו. מה זה ויר? מה הוא ראה? אני קורא כאן בפרק י"ט של מלאכים א'. ויקום וילך אל נפשו. ללכת אל נפשו, הכוונה שהוא נכשל. אז הוא חוזר אל עצמו, עושה חשבון נפש, מנסה לברר מה קרה. ויבוא באר שבע אשר ליהודה, וינח את נערו שם. באר שבע, המקום שממנו אברהם התחיל את המסע שלו אל הר המוריה. והוא, במקום ללכת אל הר המוריה, הולך אחורה בזמן. מגיע אל באר שבע, ובמקום לקחת את נעריו עמו כמו אברהם, הוא מניח את נערו בבאר שבע. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד. הרותם הוא עץ שהגחלים שלו חמים במיוחד. כן, כל העוסק בדברי תורה ופורש לדברי שיחה, מאכילים אותו גחלי רתמים, שנאמר ושורש רתמים לחמם. אז אומרת, תחת רותם אחד, זה בהחלט תואם את האופי של אליהו, אופי שורף, אופי חם. וישאל את נפשו למות. ויאמר, רב, אתה, אדוני, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. לא הצלחתי בקיצור. לא הצלחתי במשימה. אז מה אני עושה בעולם הזה? אני אדם לא מתאים למשימות. אז חבל, עדיף ללכת. וישכב, וישן תחת רותם אחד. והנה זה מלאך נוגע בו. מעין המלאך שעצר את אברהם אבינו מפני המוות. אמנם מוות לבנו, אבל פה מוות לעצמו. אומר לו המלאך, לא, אתה צריך לחיות, אבל אתה צריך לקבל שיעור. בוא ניתן לך שיעור. ויאמר לו, קום אכול. ויבט, והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויוכל וישת. וישוב וישכב, וישוב מלאך השם שנית, ויגבו ויאמר, קום אכול, כי רב ממך הדרך. ויקום ויוכל וישתה, וילך בכוח האכילה ההיא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוהים חורב. אז כאן מתחיל להיות דבר מעניין. אליהו מקנה לתורת משה. תורת משה חשובה לו. תורת משה חשובה לך? אז בוא תעבור את החוויות של משה. קודם כל, אל תאכל 40 יום ו-40 לילה. זה בדיוק מה שקורה לו. הוא הולך 40 יום ו-40 לילה. ואיפה משה היה בפסגת הקריירה שלו? בוא נבדוק. בהר חורב. אז תבוא להר חורב. אתה צריך לקבל שיעור, למשל, לאפס את המכונה. ויבוא שם אל המערה וילן שם. מהי המערה? המערה שבה נגלה השם למשה. אבל מתי השם נגלה למשה במערה? אחרי חטא העגל, כדי ללמד אותו 13 מידות של רחמים. מה שחסר לאליהו. אליהו איננו יודע מה הם רחמים. הוא רואה פושעים, אז הוא הורג את הפושעים. הוא מביא אש מן השמיים. הוא מצפה שכל העם יחזור בתשובה. וזה לא הולך. כנראה שלא למדת נכון את תורת משה. וילן שם. והנה דבר השם אליו. ויאמר לו, מה לך פה אליהו? זאת שאלה מטריסה שאין כמוה, מעצבן. אתה אמרת לי להגיע לפה. אז מה אתה אומר לי מה לך פה? אלא מה? השאלה לא הייתה למה הגעת לפה. אלא אתה צריך להסביר מה לך פה. מה זה פה? פה זה כל העולם כולו. לכן השאלה היא, איך אתה, אליהו, מבין את תפקידך בעולם הזה? מה לך פה? מה אתה עושה פה? איך אתה מגדיר את הכיוון של החיים שלך? ויאמר, כנו קינאתי. זהו, זה מה שאני יודע לעשות. אני איש מוחלט, אני מקנה. מצאנו קנאי קודם, פנחס. אמרו חז"ל, פנחס הוא אליהו. מה זאת אומרת פנחס הוא אליהו? אם פנחס זה באמת אליהו, אז הביטוי של חז"ל לא מוצלח. היה צריך להגיד, אליהו זה פנחס. ברור. הרי אליהו שאתה פוגש עכשיו, הוא אותו פנחס שהיה בימי משה. אנחנו רואים שאם אומרים פנחס הוא אליהו, הכוונה שפנחס הפך להיות אליהו. כלומר, לפי תורת המקובלים, גלגול. זה לא שהיסטורית זה אותו אדם, אבל נשמתית זה אותו אדם. לכן הוא אומר, יש לי קצת ניסיון. אגב, גם פנחס עובד בניגוד למשה. הרי כתוב ויער פנחס. מה זה, מה ראה? כמו שויער אליהו גם כן, אליהו ראה, ראה שזה לא הולך. ויער פנחס, ראה שהמגפה ממשיכה בעם, למרות שדנו את הפושעים. ואז עשה את מעשה פנחס. מעשה פנחס הוא מעשה חוץ משפטי. הוא לא מעשה שבנורמה. בנורמה אתה רוצה להרוג מישהו, תיקח אותו לבית דין. וזה נעשה מחוץ לבית דין. אותו דבר, אליהו מקריב מחוץ למקדש. הוא מקריב בחוץ, דבר שחייבים עליו, קראת. אף על פי כן הוא עושה את זה, בגלל שהפעולה של אליהו היא פעולה שבאה לעשות דברים לא נורמטיביים, כשהמצב דורש את זה. אז לכן אומר אליהו, אני האיש שמופיע כשצריכים אותו. אני מקנה. קנו קינאתי. לשם אלוהי צבאות. כי עזבו בריתך בני ישראל. את מזבחותיך הרסו. ואת נביאיך הרגו בחרב. יש לו טענות. בואו נבדוק. המדרש אומר שכאשר אליהו אומר, עזבו בריתך בני ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי היא או שמה בריתך? אמר לו, בריתך היא. אמר לו, אם כן, אז מה אתה רוצה? זה לא עניינים, זה לא העניינים שלך. אז אומר, ואת מזבחותיך הרסו. אומר הקדוש ברוך הוא, מזבחותי הם או מזבחותיך? אומר אליהו, מזבחותיך. טוב, אז מה אתה רוצה? ואת נביאיך הרגו בחרב. נביאיך הם? נביאי הם או נביאיך? אומר לו אליהו, נביאיך. נו, אז מה אתה רוצה? זה לא העניינים שלך, מה אתה מתערב? ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. נפשי? אז אם ככה, אז עניין אישי. אז זה כבר לא קנאה. זה לא קנאת השם צבאות. אתה מערב בזה עניין אישי. טוב, אז בוא נראה. אולי עכשיו אתה תבין את השיעור. ויומר, צא ועמדת בהר לפני השם. בעוד שמשה נכנס, נשאר בתוך המערה, כאן אליהו צריך לצאת מן המערה. והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח, רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש, אש, לא באש השם. כלומר, אל תעשה רעש, אל תעשה אש, אל תעשה רוח. לא ככה עובדים. ואחר האש, קול, דממה, דקה. אתה צריך ללמוד לדבר בקול דממה דקה. זה אולי נגד האופי שלך, אבל זה הדרך. ויהי כשמוע אליהו, וילד פניו באדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול. ויאמר, מה לך פה אליהו? עוד יותר מעצבן. הרי אמרת לי לצאת אל מחוץ למערה, ואתה מראה לי קול ממדקה. אז כנראה שהשאלה, מה לך פה אליהו, זה האם הבנת את השיעור? האם עברת שינוי או לא עברת שינוי? ויאמר, כנו קינאתי לשם אלוהי צבאות, כי עזרו בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחת. כלומר, הוא נכשל בבחינה. ויאמר השם אליו, לך, שוב לדרכך, מדבר דמשק, ובאת. ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט ואבל מחולה תמשך לנביא תחתיך מפוטר. עכשיו, זה הרמב״ם בשמונה פרקים אומר, שאף על פי שקינתו של אליהו הייתה קנאה רצויה, כיוון שהוא השתמש בה כלפי הכופרים ועובדי עבודה זרה, אבל אמר לו הקדוש ברוך הוא שאינו ראוי להנהיג את בני האדם בדרך הזאת, כי בסוף הוא יהרוג את כולם. זה שלפעמים צריך להרוג 400 נביאי הבעל, בסדר. אבל אם אחרי 400 נביאים אתה לא מסוגל להחזיר את כולם בתשובה, אז כנראה יש משהו שחסר בשיח שלך. אז אתה צריך להחליף, להחליף את התפקיד, להעביר את זה למישהו אחר. ואכן כך קורה, והוא מושך את חזאל ואת יהוא בן נמשי ואת אלישע בן שפט. וכאן קורה מאוד משהו מעניין, איך אליהו, אחרי שהוא עשה את כל העבודה, עוזב את העולם. כאן אני קורא במלאכים ב', פרק ב', פרק ב', פסוק א'. ויהי בהעלות השם את אליהו בסערה השמיים. וילך אליהו ואלישע מן הגלגל. השאלה איפה זה הגלגל? אפשר היה לחשוב שהגלגל זה ליד יריחו, בין הירדן לבין יריחו, שם נמצא הגלגל. אבל זה מאוד לא סביר שעל הגלגל הזה מדובר. כבר אדם זרטל הוכיח שהיו הרבה גלגלים, והגלגל שעליו מדובר הוא ללא, כמעט ללא ספק, ליד העיר שכם. כתוב בפרשת ראה, ונתת את הכללה על הר את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל, אלוהמה בעבר הירדן בארץ הכנעני היושב בערבה, מול הגלגל אצל אלוני מורה. אם כך, יש מקום ליד שכם ששמו הגלגל, ליד הר גריזים והר עיבל. מחלוקת יש בנתנאים איפה נמצאים גריזים ועיבל, האם ליד יריחו או ליד שכם. אבל לפי פשט הכתובים, ברור שמדובר בהר גריזים והר עיבל אשר בשכם, כך גם משמע מהתוספתא במפורש, וכך דעת רבי אליעזר ברבי יוסף. בניגוד לדעת חכמים במסכת סוטה. וליד שכם, אם כן, יש מקום שנקרא גלגל, והיו הרבה מקומות כאלה שהיו גלגלים. עכשיו אנחנו רואים, אנחנו נראה מהמשך הפסוקים שיש הכרח לומר שמדובר על הגלגל ההיא. ויאמר אליהו אל אלישע, שב נא פה, כלומר תישאר בגלגל, כי השם שלחני עד בית אל. בית אל מדרום לשכם. כלומר, אליהו מנסה להזיז את אלישע ממנו. בדיוק כמו שהוא השאיר את הנער בבאר שבע, כך הוא משאיר את הנער בגלגל. אבל הנער הזה ייקש. ויאמר אלישע, חי השם וכן נפשך, אם עזבך. וירדו בית אל. אגב, אם הגלגל זה היה ליד יריחו, אי אפשר לרדת בית אל. מוכרחים לעלות בית אל. אז ברור שזה גלגל שיורדים ממנה אל בית אל. ויצאו בני הנביאים אשר בית אל אל אלישע ויאמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך. ויאמר, גם אני ידעתי איך ישו. ויאמר לו אליה, הוא אלישע, שב נא פה, כי השם שלחני יריחו, ויאמר, חי השם וכן נפשך עם עזבך, ויבואו יריחו. עכשיו דבר מעניין, המסלול הזה משכם לגלגל, מהגלגל לבית אל ומבית אל עד יריחו, זה מזכיר לנו משהו. זה המסלול הנגדי שעשו בני ישראל כשעברו את הירדן. מיריחו עלו עד בית אל, והייתה מלחמת העי. מהעי ובית אל המשיכו דרך ודי פרעה, לא הוא נחל תרצה, עד בין הר גריזים להר עיבל, שם מול הגלגל. ושם נחרטה הברית, ברית הר גריזים והר עיבל. הברית של על התורה, הארץ ישראלית. מה עושה אליהו? הוא נוטש את מקום הברית. הוא אומר, הנה, אנחנו רואים שבני ישראל לא קיימו את הברית, שניתנה להם בהר גריזים ובהר עיבל. אני עוזב. אני הולך במסלול הנגדי. המסלול הנגדי לא נגמר ביריחו. ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע, ויאמרו אליו, הידעת כי היום השם לוקח את אדונך מעל ראשך, ויאמר גם אני ידעתי, איך ישו. ויאמר לו אליהו, שב נא פה, כי השם שלחני הירדנה. אז הוא הולך עד התחנה הקודמת, חוזר לירדן, ויאמר, חי השם וחי נפשך עם עזבך, וילכו שניהם. וחמישים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק, ושניהם עמדו על הירדן. ויקח אליהו את הדרתו ויגלום ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעברו שניהם בחרבה. זה בדיוק מה שעשה יהושע, רק בכיוון ההפוך. הוא פותח את הירדן לכיוון עבר ירדן המזרחי. ויקה עוברם באמצע הירדן. ואליהו אמר אל אלישע, שאל מה אעשה לך, בטרם מלקח מימך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוכך עליי. ויאמר, הקשית לשאול, אם תראה אותי לוקח מאיתך יהיה לך כן, ואם אין לא יהיה, ויהיה מה הולכים הלוך ודבר. אז איפה הם נמצאים עכשיו? הם נמצאים בערבות מואב. בערבות מואב נחרטה הברית של ערבות מואב, שמובאת בפרשת כי תבוא. ושם בעצם באותו מקום שבו עמד משה, עומד עכשיו אליהו. מול מה הם נמצאים? מול הר נבו. הר נבו, המקום שבו הסתלק משה מלהניג את ישראל. כלומר, הוא עלה מערבות מואב להר נבו, בדיוק במקום שממנו עלה משה, עומד אליהו, וגם הוא עומד לעלות. מעניין, אולי אליהו זה משה. זה מה שזה אומר. הרי גם הוא היה בהר, גם הוא לא אכל 40 יום ו-40 לילה, והוא עושה את המסלול ההפוך. מעניין? אותה נשמה אולי. ויהי הם מה הולכים, הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסערה שמיים, ואלישע רואה, והוא מצעק אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזק בבגדיו, ויקרא הם משניים כרעים, וירם את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישו ויעמוד על שפת הירדן, ויקח את הדרת, אליהו אשר נפלה מעליו, ויקה את המים, ויאמר, איה השם אלוהי אליהו, אף הוא, ויקה את המים, ויחצו הנה והנה, ויעבור אלישע. כלומר, אלישע לוקח את השרביט מאליהו, ועולה בחזרה. הוא גם עולה מיריחו, לכיוון בית אל. וכאן הסיפור עם הנערים, שאמרו לו, עלה כריח, עלה כריח, והדובים והיער. יש כאן משהו מעניין. אליהו מסתלק בדיוק במקום שבו עלה משה. וזה לא נגמר פה. הרי אומרים לו הנביאים, בני הנביאים שראו את כל הסיפור הזה, אומרים לו, תראה, אולי הוא לא מת. נלך נחפש. פסוק תדבר. ויראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נחה רוח אליהו אל אלישע, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה, ויאמרו אליו, הננה, יש את עבדיך 50 אנשים בני חיל, ילכו נא ויבקשו את אדונך, פן נשאו רוח השם, וישליחהו באחד הערים או באחת הגאיות, ויאמרו לא תשלחו. מה זה האינטואיציה הזאת שיש ל-50 בני הנביאים? אולי הוא בהר, אולי הוא בגיא. לא יודעים. יש עוד מישהו שלא יודעים אם הוא בהר או בגיא. משה. כן? הוא עולה להר נבו, הוא מות שם, ויקבור אותו בגיא, מול בית פאור. המדרש אומר שאדריאנוס קיסר רצה לדעת איפה קבור משה, ושלח שני גדודים של חיילים. אחד שירד מן ההר אל הגיא, ואחד שעלה מן הגיא אל ההר. אלה שהיו למעלה ראו את קברו של משה למטה, ואלה שעלו מלמטה ראו את קברו של משה למעלה. כלומר, זה אדם שאתה לא יודע אם הוא בגיא או בהר. אלישע שמבין בדיוק עם מי יש לו עסק, עם אדם שמשתווה בעניינו למשה, אומר, לא תמצאו. הוא לא בגיא ולא בהר. לא תמצאו. וזה בדיוק המשך דברי התורה שאמרה, ולא ידע איש את קבורתו. ויבצרו בו עד בוש, ויאמר שלחו, וישלחו 50 איש, ויבקשו 3 ימים ולא מצאו. וישובו אליו, והוא יושב ביריחו, ויאמר אליהם, לא אמרתי עליכם, אל תלכו. זאת אומרת שאנחנו רואים שכאשר אליהו נכשל במשימתו, הוא מחליט לעשות את המסלול ההופכי למשה. כל זה מצער מאוד. בעצם יש לנו פה דמות מיוחדת במינה, והוא לא מצליח. כנראה, כיוון שהוא לא מצליח, אז הוא חייב, סוף סוף, פעם אחת, להצליח. המדרש אומר, יש כמה מקורות לזה, גם בסדר עולם רבה, וגם במובה במהריל, בשם מדרש שלא הגיע לידינו, שאליהו יושב במוצאי שבתות. ובמוצאי שבתות הוא יושב, והוא כותב זכויותיהם של ישראל. הוא יושב. מה יש לך לעשות, אליהו? אני עכשיו כותב את הזכויות. מה עשית עד עכשיו? עד עכשיו אמרתי במה הם לא בסדר, עכשיו אני אגיד במה הם כן בסדר. לכן גם המדרשים אומרים שאליהו נמצא בברית מילה, כי הוא אמר, עזבו בריתך בני ישראל, הנה, בוא תראה שהם לא עזבו. לא עזבו את הברית. התהליך הזה שאליהו עובר, נקרא ביסומו של אליהו. ואליהו מהפך לגמרי את השקפת עולמו מאז שנתבשם. נראה שאחרי ביסומו אם אליהו היה פוגש עוד פעם את חיאל ואת האלי, הוא היה מתייחס אליו אחרת מאיך שהוא התייחס בחייו עלי אדמות. בואו נראה מה אומר על זה הרב קוק. אליהו, כן, אני קורא בעמוד שינסמכה באורות הקודש. מפני שהוא כולל את הקדושה של עולם העשייה, הרי הוא סופג ברוחו את כל הנטיות הנדרשות לשכלולו של עולם זה, עד כדי הכשרתו אל ההרמוניה השלמה, אל העולמות שלמעלה. טוב, אליהו הנביא, אדם מעניין, אדם, מדובר כאן אליהו הנביא אחרי מותו. אגב, לפי ההלכה הוא מת או לא מת? יש דיון בפוסקים. האם אשתו של אליהו מותרת או לא? אז הפוסקים אמרו שאשתו של אליהו מותרת. כן? כלומר, הסתלקותו שווה למוות. כן? ולכן למדו מזה שקוראים על תלמיד חכם שמת, הרי אלישע קרא את מעילו לשניים קראים, זה בגלל שהוא ראה את הסתלקותו של אליהו. אבל אומר כאן הרב קוק, כשם שבתחילה, לפני התבשמותו, הכיר יותר מכל את עומק הכיעור והזיהום שעולם שפל זה שקוע בתוכו, ומפני כך קינה באש שלהבת לבאר את רוח הטומאה והמחזיקים בו, כן יכיר אחרי ביסומו את כל ניצוץ קודש שבעולם הזה, להעלותו ברוח שלום, וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. הוא משנה את הפונקציה שלו. ואת זה אומר התנך בעצמו, בדברי הנביא האחרון, מלאכי. עכשיו, מלאכי, זה שמסיים את שידורי הנבואה לפני סגירת הערוץ, הבין שיש איזשהו קושי שהעולם עומד להיכנס לתוכו ברגע שתיפסק הנבואה. הקושי הוא שיש סמכויות, פררוגטיבות, שקיימות רק אצל הנביאים, והן לפעמים נדרשות מאוד. למשל, לפעמים צריך לעשות עבירה. לעשות עבירה? כן. חייבים לעשות עבירה, איסור דאורייתא, איסור קראת, לעבור על האיסור כדי לתקן את העולם, מה שנקרא הוראת שעה של נביא. מצאנו אב טיפוס של הדבר הזה. אב טיפוס זה אליהו בהר הכרמל, שמקריב קורבן בשעה שאסור להקריב קורבן מחוץ ירושלים. חיוב קראת, אבל הוא עושה את זה כי על ידי זה הוא יכחיש את נביא הבעל, לכן זה מותר. אב טיפוס של האב טיפוס, אהרון הכהן. אהרון הכהן רואה שעם ישראל מבקש עגל. אתם מבקשים עגל? אין בעיה, אני עושה לכם. יורד משה מן ההר, אומר לאליהו, מה צריך להיות? למי אמרתי? לאליהו? לא, אמרתי, לא, ודאי, אמרתי אליהו רק כדי לראות אם אתם מקשיבים. כן. כן. אז משה יורד, אומר לאהרון, מה צריך להיות? מחטא לך העם הזה כי הבאת עליו חטא גדולה. עונה לו אליהו, בסדר, עונה לו אהרון, אתם רואים, אני מבלבל, עונה לו אהרון, אל ייחר לאדוני. מה אתה מתעצבן? הרי אדוני ידע את העם כי בראו, והם ניגשו אליי, והם ביקשו ממני לעשות להם עגל, אז עשיתי, מה הבעיה? כלומר, במילים אחרות, הם ביקשו, אז עשיתי, מה אתה כועס? צריך להבין, מה הייתה הסברה של אהרון? אפשר היה לדבר על זה הרבה, אבל בפשטות ניתן לומר שאהרון יש לו אסטרטגיה פדגוגית, שהוא יורד אל העם. העם חוטא, הווה נשתתף עמו בחטא כדי להעלות אותו, כדרך בין המלך והאינדיק של רבי נחמן. צריך לרדת אל המדרגה של מדורדר, ולאט לאט להעלות אותו משם. האם הדבר הזה מותר או אסור? הוא מותר לנביאים. אסור כשאין נביאים. אבל זה נדרש כדי לקרב את העם שיתרחק. עכשיו, מלאכי מודע לבעיות שהדבר הזה יכול ליצור. כי ברגע שאין יותר נביאים, אז אומר מלאכי בסוף פרק ג' זכרו תורת משה עבדי. מה זה תורת משה? לאפוקי מה? תורת אהרון. אתם יכולים עכשיו לעשות רק את תורת משה, לא את תורת אהרון. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים, לא זזים. רק את החוק והמשפט, רק ההלכה. אז מה עם תורת אהרון? הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון לעניין אחד, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן, לתורה של מי? לתורה של משה. כלומר, הקריטריון המוחלט נשאר תורת משה. אז יש פה בעיה, כי יבוא יום הדין. יבוא יום הדין, הרחוקים לא חזרו בתשובה. אומר הנביא מלאכי, אין מה לדאוג. למה? הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. וישיב לבבות אל בנים ולב בנים על אבותם, פן אבוא ויקטי את הארץ חרם. זאת אומרת, אם באמת אני לא אשלח את אליהו הנביא בזמן, עלול להיות קטסטרופה. אבל אל תדאגו, תתחדש הנבואה לפני יום השם הגדול והנורא, ואז יהיה בסדר. יוצא שאליהו הנביא יש לו תפקיד מאוד חשוב באחרית הימים, להיות האישיות שמחברת את חלקי האומה. בשביל זה הוא חייב להפוך להיות חבר של חיאל בית האלי. הוא חייב להבין את הערך המסתתר בקנאות החילונית, בקדושה החילונית של ההתנהגות של חיאל. אם לא, הוא לא יוכל להחזיר אותו בתשובה. את זה מסביר יפה מאוד תלמידו של אליהו הנביא. אתם יודעים מי זה, לא? הרב קוק, כמובן. הוא מסביר את זה כך. איפה זה? באורות. ידוע בקבלה מדובר על שלוש מדרגות בנפש. הנקראות נפש, רוח ונשמה. בלי להיכנס לפרטים, מה זה בדיוק נפש, מה זה בדיוק רוח, מה זה בדיוק נשמה. אבל נאמר ככה, יש אנשים שהמומחיות העיקרית שלהם זה הנפש, יש אנשים שהמומחיות העיקרית שלהם זה הרוח. ויש יחידי סגולה שמומחים לנשמה. למה הכוונה? אומר הרב קוק, הנפש של פושעי ישראל שבעקבתה דמשיכה. מה זה פושעי ישראל? אנשים שלא מקיימים מצוות. אותם שמתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל לארץ ישראל ולתחיית האומה. כלומר, מדובר בציונים חילונים. אז הנפש שלהם, מה קוראים הנפש? היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. כלומר, יש להם נפש יותר מתוקנת משל החרדים האנטי-ציונים. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות. אף על פי שההרגשה העצמית והתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עדיין המצוות אצלם, כמו מה שהם אצל אלה שרוח יבעים אשר בתוכם מאחרת ליבם עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונעים את אור הרוח מלהתקן ומלא סובלת גם הנפש מגמם. כן, בדרך אגב, הרב עשה איזה סיבוב, גם נתן ביקורת חריפה על הציונות החילונית. ולאן היא עלולה להגיע. עכשיו, אז איך מתקנים את זה? אלה מתוקנים בנפש, מקולקלים ברוח. אלה מתוקנים ברוח, מקולקלים בנפש. מה עושים? התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח שיעזור לזה הרבה, דבר ההתפשטות של תלמוד רזה, התורה וגילוי אורות חוכמת אלוהים בכל צורותיה הראויות להתגלות, הוא שיעשו ישראל אגודה אחת, ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה, על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. כלומר, אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו הנביא, לך תלמד משהו מחיאל בית האלי, הוא בנפש מתוקן מאוד. בפושעים הטובים ביחס לנהלי הכלל ותקוות הגשמיות, ותקוות הגשמיות הרוחניות המושגות וכו'. והרוח של הפושעים האלה תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדולי אמונה. כלומר, אומר בעצם מה שנאמר, מה שהנביא מלאכי דורש, זה שאלה שהם בעלי נפש בלבד, שילכו ללמוד קצת בישיבה, זה בסדר. וממילא יבוא גם לאלה וגם לאלה אור גדול, והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה, והצדיקים העליונים, מרי דנשמתה, בעלי נשמה, כלומר תלמידיו של אליהו הנביא, הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש משמאל לימין, ושפע אור הרוח מימין לשמאל, ותהיה השמחה גדולה מאוד. כלומר, יש לאליהו הנביא עבודה, עבודה של חיבור לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. מי הם האבות, מי הם הבנים? הרב קוק במספר מקומות מסביר, אבות זה דתיים, בנים זה החילונים. ואם אינך יודע למצוא את האחדות של הקודש הגנוז פה והקודש הגנוז שם, אז אתה לא יכול למלא את משימת הגאולה. יהיה לך קשה בתקופת הגאולה. לכן המבשר של הגאולה הוא תמיד אליהו הנביא. יש לאליהו הנביא תפקיד חשוב גם להביא את הבנים שתורת משה לא יודעת לטפל בהם. בהגדה של פסח יש לנו מאמר בשלוש שורות קצרות. שורה ראשונה, ברוך המקום ברוך הוא. שורה שנייה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. שורה שלישית, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אז הקשר בין השורה השנייה לשלישית אני הבנתי. ברוך שנתן תורה, וכנגד ארבעה בנים דיברה תורה. כלומר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא נתן לנו תורה, שבה יש פתרון לבעיות של ארבעה בנים. יש רק בעיה אחת. מה עם הבן החמישי? הבן החמישי שלא הגיע לליל הסדר. הוא מסרב להגיע. הוא אפילו לא רשע, הוא בחוץ. ברוך המקום ברוך הוא, זו השורה הראשונה. הקדוש ברוך הוא מטפל בלתת לו את מקומו. את מי הוא שולח כדי לטפל בבן החמישי? יש בליל הסדר ארבע כוסות. והכוס החמישית של אליהו. כשמוזגים כוס של אליהו, פותחים את הדלת. ואז את מי מוצאים? את אליהו עם הבן החמישי. הוא אומר, מצאתי את זה ברחוב, זה שלכם? זה התפקיד שלו. הוא זה שמשלים את מה שתורת משה לא מספיקה בשבילו. ובמובן הזה אליהו הוא המונותאיסט האמיתי. קנאותו מגלה את אחדות הקודש בכל הממדים שלו, גם בתוך הממד התורני, והן בממד הטבעי שמחוץ לתורניות. ולכן הוא הנביא המבשר את הגאולה השלמה. זהו.